Unsere Hamburg. Unsere Hamburg. Shalom. אנחנו כדרכנו בקודש כבר הרבה שנים ממשיכים במחזור ובחור של שבע שנים. אני מעריך שאנחנו נתחיל שמואל ב' מיד אחרי סוכות, זוהי המגמה. כרגע אנחנו נותנים שמואל א', גם אלו שבאו חדשים וברוכים הבאים. אפשר להיכנס לעניינים, כל פרק כאן מהווה עניין חדש, ואנחנו נתחיל פרק כ"ז. נקרא קודם כל את תחילתו, ואז נחזור וניתן את הרקע שלו בפרק הו. ויאמר דוד אל ליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי הימלט אל ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מידו. ויקום דוד ויעבור הוא ו600 איש, אשר עמו אל אחיש בן מאוך מלך גת. וישב דוד עם אחיש בגת ובאנשיו, איש וביתו, דוד ושתי נשיו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלית. ויוגד לשאול כי ברך דוד גת ולא יסף עוד לבקשו. ויאמר דוד אל אחיש, אם לא מצאתי חן בעיניך, ייתנו לי מקום באחת ערי השדה, בישבה שם, למה יושב עבדך בעיר הממלכה עמך? ויתן לו אחיש ביום הוא את ציקלג, לכן הייתה ציקלג למלכי יהודה עד היום הזה. ויהי מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלישתים, ימים וארבעה חודשים. כלומר, כאן מדובר על אירוע שדומה לו כבר היה לנו פעם אחת. אנחנו נצטרך להשוות את שני האירועים האלה. דוד כבר פעם אחת ברח לאחיש. סיפור הידוע שהוא התווה תו והוריד את רירו על זקנו, ואמרו, מדוע בא המשוגע הזה אליך? זה הסיפור שהיה מיד כשהוא ברח מנוב. כאן הוא בורח פעם שנייה. אני רוצה קודם כל לבחון את האירוע הזה בקשר לאירוע שהיה בפרק כ"ו, כלומר להצמיד אותו לפרק כ"ו, ואחר כך אנחנו נשווה אותו למה שקרה שם בפרק כ"ב. מה שקרה בפרק כ"ו זה סיפור ידוע של גבעת החכילה. אלו שהיו בשיעור ודאי מכירים, דשנו בו, ואלו שלא היו בשיעור נזכיר, שם מופיע ויעבור הזיפים אל שאול, הגבעת עליהמו, הלא דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני הישימון. גבעת החכילה נמצאת היום במדבר יהודה העליון, כלומר כשנוסעים למה שנקרא היום דרום הר חברון, נוסעים על הכביש הראשי, עוברים ליד תל זיף, וממזרח לו נמצאת גבעת החכילה, גם ייתכן שהיא מזוהה שם. אחת הגבעות, גבעה מזוהה, עדיין במדבר יהודה העליון, כלומר מעל מצוק ההעתקים, בדרך לסוסיא, לכל המקומות שבדרום הר חברון. תודה רבה. אברבנאל, הצלחת לך?
יש פה גם.
תודה רבה. האירוע שקרה שם, בגבעת החכילה, שמוכר לנו בדרך כלל מכך ששאול וכל אנשים נרדמו, ודוד גנב ממנו את החנית וצפח את המים, בגלל שלא רצה לשלוח ידו במשיח השם, היה לו שם ויכוח עם אבישי. הסיפור בגבעת החכילה דומה מאוד לסיפור אחר שהיה בפרק כ"ד, והוא הסיפור של ההסתתרות בעין גדי. שם שאול נכנס למערה להסך את רגליו, ודוד קרק לו את כנף המעיל, והוכיח לו שהוא לא מבקש להורגות. ההבדל הגדול בין שני הסיפורים, והוא חשוב לעניין שלנו, הסיפור שהיה בעין גדי, הסיפור שהיה בגבעת החכילה, קיימים כמה הבדלים קטנים, אבל ההבדל הגדול הוא שבעין גדי זה קרה פעם ראשונה, ואילו בגבעת החכילה זה קרה פעם שנייה. וההבדל כאן בין פעם ראשונה לבין פעם שנייה הוא הבדל של יום ולילה. הוא הבדל גדול. הרמב״ם באיגרת השמד מדבר על מצב של אדם שתפסו אותו ורצו שימיר את דתו ושלא עמד בניסיון וימיר את דתו שם לאסלאם ובסדר, הרבה מוצא עליו כל מיני לימודי זכות, אבל אומר הרבה כל זה שקרה לו פעם ראשונה. אחר כך הוא צריך לדעת שהוא צריך לברוח וללכת למקום אחר וקרה לו פעם שנייה, אז אוי ואבו. הרבה אומר מילים מאוד מאוד קשות. בפעם הראשונה שם דוד מוכיח לשאול שהוא לא מתכוון להורגו, ושאול עומד שם מאוד מופתע ואומר באמת לא ידעתי וקוראתי איתו ברית וזה, ולמרות כל הברית הזה הזיפים הסיתו אותו והוא הולך לרדוף אחרי דוד פעם שנייה, וזה הסיפור בגבעת החכילה. וכאן למעשה אנחנו במצב שדוד מבין שאין לו מוצא, אין לו מוצא, שאול ירדוף אותו עד סוף ימיו. זה כבר לא רק בגלל שהוא חושד בדוד, שדוד מתנכל לו ודוד רוצה להתנקש בו, והפחד הידוע והפורסם שמאפיין את דוד. כשזה קורה בפעם השנייה, זה ברור, זאת כבר רדיפה אובססיבית שדוד למעשה אין לו סיכוי. ולכן אחרי הפעם הראשונה הם קורטים ברית ביניהם, ודוד עולה למקומו ונמצא שם ליד מעון וכרמל, ובפעם השנייה הוא מבין שאין לו שום סיכוי, והוא אומר כאן אתה אספה יום אחד ביד שאול. הוא מתייאש ומחליט לברוח לארץ פלישתים. הבריחה הזאת לארץ פלישתים היא בריחה לא פשוטה. נכון, ארץ פלישתים זה חלק מגבולות ארץ ישראל השלמה, אבל כשאתה מדבר בהבדלים שגם אצלנו מדברים, כן, ההבדלים בין ארץ ישראל לבין מדינת ישראל, נגיד ככה, גם אצלנו עושים את ההבדלים, ומדובר הרבה, דובר בזמנו גם בחבל עזה, על הקרע שקיים אצל יהודים כמונו, בין ארץ ישראל לבין מדינת ישראל. כלומר, מה אתה עושה בכזה? חז וחלילה, חלילה, 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 אני לא רוצה אפילו להראות על הדעת את הזוועה הזאת, אבל בואו נגיד מדינת ישראל ומיד היהודים שיושבים כאן, אנחנו עושים והולכים לנו לגבולות הקו הירוק, אם אתם רוצים תישארו פה שלום, ולא להתראות, כן? שיהיו אנשים שיגידו לי חשובה יותר ארץ ישראל, יהיו אנשים שיגידו לי חשובה יותר מדינת ישראל. כאן כשדוד בורח לארץ פלישתים, הוא נשאר כמובן פורמלית בגבולות ארץ ישראל, אבל הוא עוזב את ממלכת ישראל והולך לארץ פלישתים. לפני כן הוא אומר פסוקים קשים מאוד. הוא אומר באפה קפה פסוק י"ט, ואתה ישמענה אדוני המלך דברי עבדו, אם אדוני שטחה וירח מנך, ואם בני אדם הם, ואם בני אדם ארורים הם לפני אדוני, כי גרשוני היום להסתפח בנחלת אדוני לאמור, הולך עבוד אלוהים אחרים. על הפסוקים האלה נאמר בתוספתא במסכת עבודה זרה, הם הדר בחוץ על הארץ, דומה כמי שאין לו אלוהים. כן, שנאמר כי גרשוני היום, או מקעון, נאמר שם, שם נאמר, הדר בחוץ לארץ, יהיה ביניך כעובד עבודה זרה. ומובא הפסוק הזה כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. כלומר, למרות שדוד בורח למקום שנמצא בגבולות ארץ ישראל, כלומר, תמיד יהיה מי שיקרא את זה בקריצה מסוגו של עורך דין אליקים העצני, שמדבר גם לאור פסוקים כאלה על ארץ ישראל, שזה כמובן יהודה ושומרון, ושפילת פלשת, כלומר זה החוץ לארץ, כן? זה לא כל כך ארץ ישראל. אבל לא, נעזוב כרגע את הדברים האלה. ארץ ישראל זה כאן ושם, וקדושתה של גת וקדושתה של חברון ודאי שוות, רק קדושתה של ירושלים שונה, קדושתן שוות, ודאי חברון קיים מסר ערכי, היסטורי, הזדהותי, שלא קיים בגת. כן, כל המסרים ההיסטוריים שיש לנו בגת הם מסרים שליליים. כשאנחנו מדברים על מסרים שנותנת לנו חברון, אלה ודאי מטען, יש לנו שם מטען עצום מאבות האומה ומכל מיני דברים אחרים, לא נטיף פה עכשיו ציונות. אבל מבחינת קדושה, חברון וגת שפה. וכשדוד עוזב את הר חברון והולך לגת, אז לא משתנה משהו בקדושתה של ארץ ישראל, ולמרות זאת, זה נקרא בלשון חז"ל, כן? הוא עובר לחוץ לארץ, הוא כעובד אלוהים אחר. כמו שאמר כאן, כי גרשוני היום מספר בנחלת השם לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. כלומר, הדבר הזה בהחלט עשוי לעורר ביקורת על דוד, ובצדק. בואו נגיד ובצדק. על אחת כמה וכמה שדוד כבר היה בסרט הזה פעם אחת, כשהוא ברח, וכאן אני חוזר לפרק כ"ב, שהוא ברח בפעם הראשונה לאחיש וגורש משם בחרפה. הוא היה צריך להבין משהו. מעין מה שקרה לאברהם כשבשנות רעב ירד למצרים וגורש משם, ואברהם השיג את המסע. הוא מבין שאסור לו לעשות עוד פעם כזה. זה היה על ידי התנסות. דוד בהחלט עתה ביקורת, אני מזכיר גם את העובדה שדוד מסר את אביו ואת אמו למלך מואב, וגם זה נתקל בביקורת חריפה ביותר, ודיברנו על זה. כאן דוד בורח לארץ פלישתים. הוא עושה את זה בחוסר ברירה, הוא עושה את זה כדי להישרד, ברור לו, יש לו גם אחריות על 600 איש, ובני משפחותיהם. יש לו כאן השאלה, האם הדבר הזה היה נכון, כשהוא מבין, אין לי ברירה שהוא לא עודף אותי בכל מקום, אני לא יכול לסמוך על ניסים, אני לא יכול לסמוך על תרדמת אלוהים שטיפול עליו, אני לוקח את כולם, הוא בורח אל חסותו של אחיש מלכת. האם זה היה נכון או לא היה נכון? כרגע, כל מה שנתתי רקע, זה אומר שהדבר הזה בהחלט מעורר ביקורת. לבחון את זה, כן או לא, אני רוצה שנעשה עכשיו. מכל מקום, דוד מגיע לכאן, יש להניח שהיה קטרוג גדול. שוב, אני מזכיר גם בפעם הראשונה, אחיש היה מוכן לקבל אותו, ואילו שרי אחיש אמרו לו, לא יזה דוד אשר אמרו, יקע שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, ושם אחיש נאלץ להיקלע לאנשים, ונראה שם את הפסוקים. כבר שם יש לנו ויכוח בין אחיש לבין אנשיו. נראה רגע בפרק כ"ב. זה עדיין קודם, זה עדיין פרק, סוף פרק כ"א, נכון? ובכן, כתוב בפסוק י"א, ויאמר דוד נקמה את נעלי, ויקום דוד ויברח ויאמר מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת, ויאמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה ינום ומחלות לאמור יקרא שאול באלפיו דוד ברבבותיו, ויעשה את הדברים בלבבו, ויירם עוד מפני אחיש מלך גת, וישנות עמו ביניהם, ויתולל בעיניהם בידם. והייתה ולדל דות השאר, והיודרו על זקנו, ואומר אחיש אל עבדם, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים, אני כי הבאתם את זה להשתגע אליי, אז זה יבוא אל ביתי. ואז הוא בורח למערת אדולם. יש להניח שמעין המריבה הזאת, המריבה הזאת עוד תופיע לנו פעם שלישית, אבל כרגע פעם שנייה, ודוד אומר אל אחיש, אם נא מצאת לכם בנהר, ידעו לי מקום באחת ערי השדה, וישבה שם, ולמה יישב עבדך בעיר הממלכה עמך? כלומר, כנראה היה איזשהו קטרוג. דוד ישב בגת, ואנשים אמרו, מה פתאום הבן אדם הזה יושב איתנו, יש לנו משכב מאוד מאוד קשה נגדו, מה פתאום הוא יושב בעיר הממלכה, ודוד מציע לאחיש, אתה יודע מה, תזרוק אותי לאחת הערים בחוץ, ככה לא תהיה לך כל היום מריבה עם האנשים שלך, ולא יהיו לך בעיות, אני לא ארגיש פה לא נוח ולא ארגיש פה בלתי רצוי, תן לי עיר אחת שתהיה עבורים, אחיש מסכים, נותן לו את אחת מערי השדה, צקלג, ודוד בעצם משתלט על צקלג והיא חלק ממנו, כן?
מה, למה אחיש מסכים? מה הוא מרוויח
את זה? אני, זה למדנו כבר בפרק א', לדוד היה כדאי, לאחיש היה כדאי להרוויח את דוד. אני מזכיר שדוד בא אליו עם חרב גולת הפלישתים. נכון? אני מניח שהוא מסר אותה. אני מניח שזה היה נדוניה שהוא הביא לאחיש מלך גת. חרב גוליית הפלישתי הייתה נכס לאומי במדרגה הראשונה, ואז הוא הסכים לתת לו חסד, ויכול להיות שמאז היה לו אליו איזשהו זיכרון טוב. וכאן דוד, אל תשכח שעכשיו כל הזמן כיריב של שאול. אם אני אתן בתור דוגמה את נחש העמוני, נחש העמוני גם כן עשה חסד עם דוד. זה יבוא לידי ביטוי בשמואל ב', שדוד ישלח מנחמים לחנון בנחש, כיוון שנחש עשה איתו חסד. למה נחש העמוני עשה חסד עם דוד? מה היה לנחש העמוני סיבה לעשות חסד עם דוד?
זה לא
אותו
סדר גודל, פה הוא היה המשפחה שלו ופה הוא נתן בעיר.
כן, אבל בכל אופן, גם אם זה לא אותו סדר גודל, מדוע הוא עשה איתו חסד? כיוון שנחש העמוני היה אויב מוצר של שאול. סיפור של המלחמה על יבש גלעד. ברגע שהיה מישהו שכולם סיפרו והחלו שהוא רוצה להתנקל לשאול, והוא נגד שאול, יכול לקבל פה איזשהו מקלט. כלומר, בכל אופן, האויב שסומן הוא שאול המלך, הוא לא דוד. האויב המסומן היה שאול. אז תמיד אתה מוכן להיות ידיד של מישהו שנמצא שם באופוזיציה.
מקובל גם היום. הדברים האלה. תדוק ותראה, נכון? מי יש לך אויב מסומן, מה? האויב המסומן שלך היום, אני יודע, בשיר אסד. אתה מוכן לשתף פעולה עם כל מיני אנשים באופוזיציה, באים לכאן, מתייעצים, עוזרים להם פה, עוזרים להם שם בחשאי. לא יודע מה יהיה מחר, אבל בינתיים. דוד מבטא איזו אופוזיציה והחיש מוכן לתת לו, האנשים שם לא מסכימים, וגם היום אני מעריך שיכולים להיות ויכוחים פוליטיים דומים. בכל אופן, נותן לו אחת מערי הממלכה, אני מציע אותה, תנו לי איזשהו רצף, נותן לו אחת מערי הממלכה, ציקלג, לא בדיוק ברור, יש כמה זיהויים לציקלג, הזיהוי המקובל נשמע די טוב, אבל אין בו שום ביטחון, היום הזיהוי העיקרי לציקלג, אבל ודאי לא היחיד, הוא ליד קיבוץ להב, יודעים איפה זה? פחות או יותר, אומר לכם משהו? מה? ממש לא. בואו, תיסעו איתי ביחד, צומת בית קמה, אתם איתי? צומת בית קמה, זה פחות או יותר, כשכביש 6 נגמר, מחלף מאחז, ממשיכים קצת על כביש 40 לכיוון באר שבע, מגיעים לצומת שמשם יש פנייה לכיוון נתיבות. פחות או יותר. צומת בית קמה נוסעים 3 קילומטרים, ושם יש צומת נוסף, שנקרא צומת דבירה, מרכז ג'ואלון, יש שם שלטים, יודעים? אתם איתים? כן. ושם פונים שמאלה, נוסעים מזרחה, מגיעים או למחנה שפיפון, היום יש לו כבר שם אחר, מחנה איתן או משהו, אני כבר לא יודע, כן. מחנה של הצנחנים, נוסעים דרך שם לשומריה, ובדרך עוברים את דבירה ואת קיבוץ להב, ושם יש עלייה, צפונה קצת משם, שעולים לתל, ידוע שנקרא עד היום תל ציקלג. כלומר, פחות או יותר האזור הזה, כלומר אנחנו נמצאים בשפלה מדרום לגת, מדרום כמה קילומטרים טובים, ונמצא בהחלט בשולי ארץ פלישתים, מהבחינה. דוד לוקח את העיר, על כן הייתה ציקלג המלכים דעת היום הזה, כלומר זו עיר שהופכת להיות מעין של משפחת המלך. האם מספר ימים שכתבה ישב בבית ספר פלישתים, ימים וארבעה חודשים, כמונה שנה וארבעה חודשים. כאן כמובן דוד נמצא עם דודו והם צריכים להתפרנס. ויעל דוד ואנשיו יפשטו אל הגשורים והגזרי והעמלקי, כי הן הישבת ארץ אשר מעולם, בואכה שורה ועד ארץ מצרים. ניקה דוד את הארץ ולא יחיה איש ואישה, ולקח צאן ובקר וחבורים וגמלים ובגדים, וישוב ויבוא אל אחיש. ויאמר אחיש אל פשטתם היום, ויאמר דוד על נגב יהודה ועל נגב הרמיאלי ועל נגב הקיני. ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת לאמור, והן יגידו עלינו לאמור כה עשה דוד בכל משפטו כל הימים, אשר ישב בשדה פלישתים, ויאמר אחיש בדוד לאמור, אפש איש בעמו בישראל, והיה לי לעבד עולם. כלומר, דוד צריך להתפרנס. כאן נוח מאוד לקרוא את הגמרא במסכת ברכות, אם יכול להיות שהיא נאמרה יותר מאוחר, אבל ודאי שאי אפשר לקרוא אותה כפשוטה. הגמרא אומרת על דוד המלך, שכינור היה תלוי למרעשותיו, היה מתנדנד כסוס עד חצות הלילה, חצות הלילה הייתה הרוח, רוח כבודי, רוח הנבל וכינור, העיר השחר, והיה דוד יושב ועוסק בשירות ובתשבחות עד עלות השחר, כיוון שעלה היום, באו אליו זקני ישראל, אמרו לו, ועל כן הוא דוד, עמך ישראל זקוקים לפרנסה. אמר להם, ילכו ויתפרנסו זה מזה, אמרו לו, אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא בחולייתו. אמר להם, צאו ופשטו ידיכם בגדוד. נועצים באחיתופל, סדרים, שעודים נורים ותומים. פושטים ובגדו. אוי רבותיי, ככה לא מקימים ממלכה, שאנשים צריכים לבוא כל בוקר למלך ואומרים לו, הלכה ישראל זקוקים לפרנסה, אבל טוב, תפשטו על איזה גדו. כן, רבותיי, ככה היה חבורת גנגסטרים, וככה לא מקימים ממלכה. ופשוט לחלוטין, שנייה אחת, ופשוט לחלוטין, שלא יעלה על הדעת, כשאנחנו מדברים על דוד במלכותו הגדולה, כשהוא מולך בירושלים על כל האזורים, שככה הממלכה התנהלה. אחד המקומות שזה יכול היה להתנהל, זה כאן. צריכים להתפרנס, הולכים לפשוט על גדוד גשורי, על גדוד גזרי, על גדוד המלכי, פושטים על כל אחד מהדברים האלה, והם מתפרנסים מזה, כן? מה רצית לשאול?
אתה כבר מופיע בסנהדרין,
הזכרתי את זה קודם. הזכרתי שהוא מתייס עם הכתופל ועם הסנים. אתה צודק, אתה צודק, ההסתייגות הזאת נכונה. קודם כל יכול להיות שהיו לו, שאתה לא איזושהי סנהדרין קטנה. אבל היו כמה אלפי אנשים, יכול להיות שהקים סנהדרין, זה לא חייב להיות סנהדרין גדולה. אני חושב שתופעות כאלה, דומות, אבל פה לקחתי את זה כדוגמה, ייתכן שהיו גם כשדוד מלך בחברון. אני לא מעריך שדברים כאלה היו אחרי שדוד מלך בירושלים, בשום פנים. התופעות היו דומות, ואתה מוצא כשהוא מלך בחברון, אם תסתכל בשמואל ב' פרק ג', יואב שבא מאיזושהי פשיטה על איזה גדוד. זה נותן שם את הזה, אבל שוב, זה עדיין שייך לממלכה בחיתולים שלה, כשאתה עדיין זה משהו מאוד מאוד קטן, שעדיין יש כל מיני אויבים מסביב, ואז זה באמת מהווה את הפרנסה העיקרית. אבל זה לא יכול לעבוד. ככה אתה לא יכול להקים את ממלכת ישראל הגדולה, בשום פנים ואופן, על ידי עמך ישראל זקוקים לפרנסה, שוב ישתו ידיכם בגדוד. כאן הדבר הזה נעשה לצורך פרנסה. עכשיו שוב, מה נעשה לצורך פרנסה? דוד כמובן לא פונה לכיוון ארץ פלישתים, אלא פונה לכיוון הנגב, ומבחינה זאת הישיבה בציקלג מתאימה, כאמור זה הרבה יותר דרומה מגת, וזה כבר קרוב, הייתי אומר, למה שנקרא ממלכת הבדואים. נקרא לזה במושגים שלהם, ממלכת הבדואים. ובדואים קיימים לא רק אצלנו בצפון הנגב, קיימים גם בסיני, שם קוראים להם סלפים, אבל זה בסך הכל טיפוסים דומים מאוד. טיפוסים דומים מאוד, זה אנשים שחיים, חיים שהיינו קוראים להם חיי הישרדות, מסוגלים לנצל כל דבר, ואנשים שלא יבחלו בשום דבר. לצורך אמצעי מחיה. אז אצלנו הבדואים עדיין שהוא חיים טוב. אבל מה זה חיים טוב? הם מתפרנסים בעיקר מגנבות. הם לא מתפרנסים מדברים ישרים. מזה הם חיים בעיקר. מגנבות. והבדואים בסיני, אז בכלל, שם הדברים התדרדרו, גם כן בגלל מלחמת קיום. אבל שם הדברים התדרדרו, אז הם הפכו להיות מהשפטים האכזריים ביותר הקיימים היום בעולם. הם קורפים אנשים שם. מי ששמע עדויות של כל מיני אריתראים ושל סודנים שעברו דרך סיני, הם עברו שם עינויים נוראים ומוות ורצח והכל של כסף, שום דבר אחר. גם היום כשהם משתפים פעולה עם אל-קאידה, כל החבורה הזאת של הבדואים בסיני, זה הכל שאלות של כסף, זה לא יותר. הם פשוט צריכים להישרד והם חיים, ואז הם חיים חיים פרועים מאוד וחיים אכזריים מאוד, ומדובר על שבטים. שאורחות חייהם זה בדיוק כמו שמתואר פה אחד השבטים האלה, וזה העמלקי. הם תוארים פה יחד, הגשורי, הגזרי והעמלקי, וכשאנחנו מדברים על גשורי, שלא נתבלבל. הגשורי המוכר לנו יותר, זה תלמי מלך גשור שנמצאת בצפון. היום, פחות או יותר, יש גם יישוב שנקרא גשור, שם ברמת הגולן, שם מה שנקרא הגבול הגשורי והמערכתי שנזכר בתורה, זה כמובן גשור הצפונית, כאן אנחנו מדברים על גשור דרומית, ושנמצאת אי שם בצפון סיני, ויחד עם הגזרי ויחד עם העמלקי, שבטים שחיים מפשיטות, שבטים שחיים על גזלות ועל גנבות ועל שריפות של כפרים ועל הריגת אנשים ועל מכירת אנשים לעבדים. כלומר, מדובר על שבטים, היינו אומרים, שבטים פראיים מאוד, שבטים ברבריים מאוד, ודוד נלחם נגדם. שוב, המטרה של המלחמה הזאת, יש מטרה ראשית, אבל יש גם מטרה משנית. בסך הכל ניתן לדבר כאן על שתי מטרות. המטרה הראשית במצב של האילוץ שדוד נמצא בו, ובמלחמת הקיום שדוד נמצא בו, זה פרנסה. כן, כתוב כאן מפורש שהוא פושט עליהם, ולקח צאן ובקר וחמורים וגמלים ובגדים, וישוב ויבוא אל לכיש. הוא פשוט לוקח שלח. אבל ברור שכשהוא מחליט ללכת אליהם, יש כאן גם מטרה משנית. ועליה אנחנו עוד נדבר המון. הדבר הזה עוד יעסיק אותנו המון, בעיקר בפרקים הבאים. כשאנחנו נראה את העמלקי שפשטו על ציקלג, ברור לחלוטין שהעמים האלה קודם כל מציקים ליישובי יהודה שנמצאים בנגב. בעיקר למה שנקרא נגב הירחמאלי. כן, ירחמאל היה בנו של צרון. הוא קיבל את דרום יהודה. את אזור הנגב, וגם נגב הקיני, וגם נגב כלב, אנחנו נראה, המקומות האלה סובלים מאוד 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 מן הגדודים האלה. ניתן רק בתור דוגמה פסוק שיכניס אותנו לתמונה הזאת, נפתח רגע בפרק למד. פרק למד, פסוק פסוק י' ג', זה רק חלון כדי להציץ של התקופה. ויאמר לו דוד, למי אתה? ואי מי זה אתה? פוגשים שם איזה נער. ויאמר, נער מצרי אנוכי, עבד לאיש עמלקי. ויעזבני אדוני, כי חליתי היום שלושה. אנחנו פשטנו נגב הקריתי, ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב, ואת ציקלג שרפנו באש. כלומר, הם פושטים על נגב הקני, ועל נגב כלב, יופיע לנו גם נגב הירחמלי, הם פושטים על המקומות האלה ושורפים אותם. הם גם כן לוקחים, מטרתם שלה, אבל הם גם שורפים, או שלוקחים את האנשים ומורחים אותם לעבדים, או ששורפים את היישובים על כל השבם, כלומר, כשדוד מחליט לפשוט עליהם, הוא עושה את זה בשביל פרנסה. אבל יש כאן גם מטרה משנית, מטרה אסטרטגית, להגן על בעלי בריתו, שאלה יישובי יהודה, שנמצאים בדרום יהודה, מהסוג שהוא הגן עליהם עוד במה שמופיע לנו בסיפור, בפרשת נבל הכרמלי. כאשר משרתי נבל אומרים שם לאביגיל, הם מעידים על אנשי דוד ואומרים, בפרק כ"ה פסוק ט"ו, והאנשים טובים לנו מאוד, לא אוכלנו ופקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם בהיותנו בשדה, חומה היו עלינו גם לילה גם יומם, כל ימי היותנו עמם רועים הצאן. גם בהמשך פסוק כ"א, ודוד אמר אך לשקר, שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לא מאומה, והיה שבלי רעה תחת טובה. כלומר, לדוד היה קשר עם אנשי דרום הר חברון, והוא הגן עליהם, שם זאת הייתה יותר הגנה פסיבית, והוא התפרנס מאנשים, דוגמת נבל הכרמלי, רק אנשים קצת יותר אדיבים. הוא התפרנס מהם, הוא הגן עליהם הגנה שהיא יותר הגנה פסיבית. כלומר, הוא הגן שהם לא יפשטו על יישובי יהודה. כאן הוא עובר להגנה אקטיבית. כלומר, הוא פושט על היישובים שלהם, והוא לוקח מהם שלהם.
מה,
ואשתו? מה?
אשתו
אשתו של מי?
של דוד.
כרגע עדיין לא. כמי שאמר נלקחה בשום שבי. שתי נשותיו נלכו בשבי, אבל זה יותר מוכר. עדיין לא הגענו להם, ואם כן הוא מתפרנס מהדבר הזה. כמובן לאחי שהוא מספר, אחי שאין, כן.
אנחנו מניחים שהשבטים האלה גם פשטו על המצרים, ככה יש נוער מצרים, שהם גם פשטו על הצד השני, בסיני.
שהם לקחו מצרי או שהם קנו אותו, או שהם פשטו, הם פשטו על כל מקום אפשרי, הם פשטו על כל מה שזה. מדובר על מלחמת הישרדות קשה מאוד. הרבה פעמים שבטי המדבר האלה הם היו המעצמה העיקרית במזרח התיכון. כן, בתקופת הנבטים היה מקרה שהנבטים שלטו עד מרוקו. המרכז שלהם היה כאן, באזור הנגב. כלומר, אתה יכול להתפרנס מהדברים האלה טוב טוב. גם עמלק, לדעת חלק מהחוקרים, הם היו מעצמה אדירה, לפחות בחלק מן הזמן. כן?
זה בעצם גם הסיפור של העמים שבעצם אנחנו מסופרנו לנו בהמשך, נראה לי בדברי הימים, שפשוט מיליוני איש שפשוט באים ופשוטים על יהודה בזמן בית ראשון, שם
מיליוני? אני לא זוכר, אין מספר כזה.
מה? הצבא של כמעט מיליון איש שמסופר שם,
לא, זרח הכושי, זה משהו אחר, לא, 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 זה משהו אחר. זרח הכושי, באמת יש צבא של 1,000, זה נכון, מיליון, אבל שם זה צבא מסודר. של ממלכת קוש, כאן אני לא מדבר על זה. כאן אני מדבר על שבטים פראיים מהסוג של עמלק. שחיים בעיקר על סחר של עבדים, ואין להם חוקים, אין להם מושל, אין להם שום דבר. היום מה שמקביל לתרבות העמלקית הזאת זה לבית השבטים הסלפיים מהסוג שיש לנו במדבר סיני.
זה מה שהרב יואל בן נון באמת הסביר שזה באמת השבטים האלו, שהקושי בעצם הוא עזב את כל השבטים האלו.
תעזוב, בואו נגיד, הכושי, אין מרבים שמחה ושמחה, נגיע לזרח הכושי פעם מדבר על זה, זה לא חייב להיות, כי ממלכת כושי הייתה ממלכת גדולה.
הרב, כן. עמלק הם לא היו בדיוק נבדים, יש לנו ששאול הלך, שאול, ששמואל ציווה עליו, הלך לעיר עמלק, לעיר העמלק.
הייתה גם עיר עמלק. טוב, לא נחזור, אנחנו על כל הפרשיות האלה כבר דיברנו הרבה, אני לא אוכל לחזור לזה כרגע. הייתה עיר עמלק, אבל רוב שבטי עמלק היו שבטים נבדים. את עיר עמלק באמת שאול כבש, אבל הוא לא עשה שום דבר בעמלק. זאת אומרת שכל השבטים האלה נותרו, היה צריך לרדוף אחריהם. כאן דוד מתחיל את המעשה הזה. בכל אופן, דוד מספר לאחיש, ויאמר דוד על נגב יהודה ועל נגב הירחמלי ועל נגב הקני, הוא לא יודע כי זה פחות או יותר באותם אזורים. הוא מספר שהוא פושט על יישובי היהודים, כדי להראות לאחיש שהוא התנתק מעם ישראל ועכשיו הוא מוכן לשתף פעולה עם אויבי ישראל. כאן כבר יש נקודה שאנחנו יכולים לראות בנקודת ביקורת, אנחנו נראה אותה הרבה יותר בהמשך, אבל כאן כבר יש נקודת ביקורת, כלומר יש פה לפחות קצת חילול השם בדבר הזה, אם דוד מפרסם על עצמו שהוא פושט על יישובי ישראל. הוא פושט על יישובי ישראל והוא הורג יהודים, ניתן לראות פה אולי גם קצת של ביקורת בעובדה שהוא לא מחיה איש ואישה כדי שלא יספרו עליו, הוא עושה את זה מחוסר ברירה, אבל בכל אופן, זאת הייתה החלטה שלו מתוך בחירה, ללכת אל ארץ פלישתים ולחיות כאילו הוא לא יהודי, לחיות כאילו הוא גוי. וכבר כאן, בעובדה הזאת שלפחות, הוא מציג את עצמו כמי שפושט על יישובי ישראל, ושהוא מקבל עליו עול מלכות גויים, כאן כבר יש, העניין הזה יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. האדם מקבל עליך שאתה בעצם כמו הגוי. בכל כן. האדם מקבל להיראות כמותם, להתנהג כמותם, אפילו אם זה רק כלפי חוץ. אז גם כלפי חוץ, אז בואו נדמה אותו לנושאים. כן, גם הדבר הזה הוא ודאי לא דבר אידיאלי. ודאי שהיה עדיף גם בגירוש ספרד ללכת עם המגורשים, ולא בגלל הכסף להישאר ולהיות אנושים וכו' וכו', ואחר כך, אני יודע, להכביש שם את ספר התורה באיזה מקום ולהתפלל באיזה מרתף. אין, שמעתי את השערה, שמעתי מהרב יואל בן נון כמובן, את השערה, השערה מאוד מעניינת, מאוד נגעה לי חזק. אז תסתכלו על תפילת בריך שמי, מי בדיוק המציא אותה, לא ברור. אבל תנסו לפחות לדמיין לעצמכם את ה... ארון, את הקיר הזה, הכל נראה כמו קיר, ונפתחת איזה דלת נסתרת בשבת, ומוצאים ספר תורה, ואומרים שמנשים את התפילה הזאת, לעל אנש רחיצנה, ולעל בר אלהין סמיכנה, כי מלעלה דשמיה, דו אלה הקשות, ואורי תקשות, ובבואי קשות, ובסגלם העבד תבבן וקשות, מי צריך להגיד, אני לא סומך על בן אלוהים, אלא רק על אלוהים שתורתו אמת. אולי, בואו נגיד, תפילה של אנושים, שבאים ומצירים, אנחנו בעצם לא מאמינים בכל הדברים, אלא בעצם אנחנו מאמינים רק בהשם. זה אנחנו אומרים עם הוצאת ספר תורה ועם הכנסת ספר תורה, מה אנחנו אומרים? את תפילת אב הרחמים על חורבן הקהילות, על קידוש השם. כלומר, אפשר אולי לראות את זה כשתי כפות מוזניים שקשורות בכלל בכל הוצאת ספר התורה ובכל משמעות בכלל, משמעות ספר התורה עבורם. אני מעלה את זה כאפשרות, אבל לדבר הזה שדוד חי כאן כמו אנוש, מציג את עצמו כמו גוי, וכאן לא לגבי עבודה זרה, אלא לגבי דיני שפיכות דמים, מציג את עצמו כאן כמו גוי, כאן כבר יש איזשהו צד של ביקורת, שאת המשמעות שלו אנחנו כבר נראה בהמשך. בואו נראה אם כן את ההמשך. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם, לצבא להילחם בישראל, ויאמר אחיש אל דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך, ויאמר אחיש אל דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. כאן הגענו וכאן נתקענו. דוד מצטווה לפרוע את השטר שהוא חתם עליו. מה עכשיו? ובכן, אתה הרי כל הימים עכשיו מתנקם ביישובי ישראל, ואתה הורג יהודים. בוא, תצא איתי למלחמה ותהיה חלק מהצבא שלי נגד עם ישראל. מה עושים? כאן יש מצוקה אמיתית ואני רוצה להסביר את המצוקה. המצוקה היא לא רק מצוקה טקטית, המצוקה כאן היא מצוקה מוסרית מאין כמותה. מה הייתם אומרים לזה? דוד יוצא. דוד יוצא איתו והופך להיות שומר ראשו. בסופו של דבר יש לדבר הזה איזשהו המשך, אבל נראה רק את הפסוקים הראשונים, פרק כ"ט, נדלג רגע על פרק כ"ח. פרק כ"ט הוא המשך שלנו. ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה, וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל. ושניהם פלישתים עוברים למאות ולאלפים. ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. כלומר, ישראל חונים על העין אשר בישראל נמצאים בעמק ישראל, הפלישתים מגיעים לאפק, כאן ככל הנראה הכוונה לאפק שנמצאת ליד פתח תקווה, כלומר ליד ראש העין, נכון? תל אפק, שם יש לנו כמה מקומות שנקראים אפק, כל אפיק של נחל יכול לקרוא אפק, אבל כאן כנראה הכוונה לאפק של ליד ראש העין, והם בדרך. הפלישתים עוברים למאות ולאלפים והולכים צפונה אל עמק ישראל, שם תהיה המלחמה. ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש, אחיש הוא המלך, אז הוא בסוף, זה הם יחד איתו. ויאמרו שרי פלישתים, וכאן זה דומה מאוד לשני המקרים הקודמים שהיו לנו. לא מזה רב לשני, מה העברים האלה? גם הרגיש לסרב לשנים עלו, זה דוד אבי שאול מלך ישראל, שהיה איתי זה ימים, או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה, מיום נפלו עד היום הזה. שוב הם רבים עם אחיש ואומרים, אנחנו לא רוצים את דוד, כבר פעם שלישית קורה. אבל אחיש באמת האמין בדוד, ועכשיו אני שואל את השאלה, יש לנו בסופו של דבר והקצפו שרי פלישתים, ואחיש נכנע להם, אבל בואו נניח שלא. עכשיו דוד הולך יחד עם אחיש למלחמה, מה הוא יעשה? אפשר כמובן ללמוד את כל הפרקים האלה בקריצה, וזה מאוד נחמד, נכון? בקריצה, כן, ברגע האחרון הוא יסובב את החרב שלו ויהרוג את אחיש וישתף פעולה עם היהודים, כמו בכל סיפור טוב, אנחנו מגיעים לזה, וכמו בכל סיפור טוב זה בסופו של דבר מה שיקרה. אמרו, רבותיי, אחיש הוא זה שהציל את חייו, אחיש הוא זה שנתן לו מקלע, בלי אחיש לא היה לו שום קיום. אז עכשיו הוא יוכל להסתכל לאחיש בעיניים ולהגיד לו, אני בוגד בך ואני יחד עם שום. מה השאלה? היא פה שאלה כבדה מאוד, כבדה מאוד. תעמוד לפניך עכשיו בעיה מוסרית, אנושית, מול הבעיה הלאומית. כל צו לאומי אומר, אתה עכשיו כמובן, ברגע האחרון צריך לבגוד במטיביך הפלישתים ולהצטרף אל הצבא היהודי. פשוט, לא? לעומת זאת, כשאתה מסתכל על הדבר הזה מן הבחינה המוסרית הפשוטה, אז שאול הוא זה שעדף אחריך. אחיש הוא זה שנתן לך מקום, שהציל את חייך, שנתן לך עיר, שפרנס אותך. מה אתה עכשיו תתקע עוסקים? ובעולם הערכים שלנו אתה מציב שני ערכים חשובים מאוד ופתאום עומדים זה מוצא. אז כמובן, השאלה הראשונה מה תהיה, מה זאת עשה אלוהים לנו? ומה תהיה התשובה? ידידי דוד, אתה הבאת על עצמך את המצב. אתה הבאת על עצמך. אתה החלטת להוריד את הכיפה, ולהתחיל ללבוש במקומה איזה כובע פלישתי, ולהודיע מהיום אני פלישתי, ואני עזבתי את עמי, ואני כל היום הורג יהודים. גם אם זה לא נכון, אבל את מחיר ההצגה שלך, אתה עכשיו צריך לשלם. איך תפתור את הבעיה? השאלה היא שאלה קשה, השאלה היא שאלה כבדה. אבל באמת, בואו, כלומר, ממילא, בואו נגיד, יש כאן שלושה פתרונות לשאלה אחת. שלושה פתרון. כלומר, הייתי מציע את הפתרון הלאומי. מה זאת אומרת? עם ישראל שם, אתה תתחיל עכשיו לעשות חשבונות, אתה צריך ודאי, תלחם יחד עם היהודים. אני יכול לציע את הפתרון המוסרי. להגיד מה, יש הגינות כלפי אחי, שאני צריך להיות יחד איתו. ואני יכול להציע את הפתרון שבעצם כבר נתתי אותו והוא הפתרון השלישי, ומה הוא? שאין פתרון. כן, יש חזון איש, מדבר על שאלה של מה יהודי שנמצא שם בצפון הרחוק, מה הוא צריך לעשות? לכאורה, על פי הפשט, מי שנמצא בצפון הרחוק, אז צריך לשמור שבת פעם בשבע שנים, נכון? להגיד קריאת שמע פעמיים בשנה, נכון? הרי חצי שנה יום, חצי שנה לילה, אז זה יום ולילה, אז לכאורה כל יום זה שנה. ואיך פותרים את הבעיה? יש פתרונות של כל מיני פוסקים, של שזה רבי יעקב עמדן פתרון אחד, של יש כמה וכמה פתרונות. מה הפתרון של החזון איש? מי יודע? דבר עוד תגיד לנו. יהודי לא צריך לגוש. כלומר, התורה ניתנה בנתונים מסוימים, וניתנה בנתוני ארץ ישראל, בואו נגיד סביב אותם. התורה לא ניתנה לכל מיני נתונים אחרים. נכון, ספור לבר בדיעבד צריכים לצאת פתרון, אבל כל פתרון יהיה פתרון של דיעבד. כלומר, הפתרון השלישי שאנחנו מציעים, לא היית צריך להגיע למצב הזה. תכלס, יופי, אבל הגעת. מה אני אעשה? כאן באמת אנחנו יכולים למצוא מחלוקות בדבר הזה, מחלוקת דרכית, ויש לנו דוגמתה, ונראה פה את מחלוקתם של הרלב"ג ושל הברבנאל בעניין הזה, שהוא הביא לנו את הספר בטובו. שוב, יש לי שאול, אני קורא את הרלב"ג. איך הסכים דוד ללכת עם אחיש להילחם עם ישראל? אלא שיותר זה הספק איננו ממה שיקשה, זה כי דוד הוא חכלה בלעוד מצוות אחיש בצד היותו תחתיו. הוא מפני מה שגילה לו שהוא תמיד פושט על ישראל, הרוב כי ניבש דוד עם עמו. והנה הייתה מחשבת דוד בלכתו להיות לשטן לפלישתים ולסכל עצתם על ישראל, כי זה ממה שיקל לו עשייתו אחרי שהיו בוטחים. כלומר, הרלב"ג נותן פה באופן ברור מאוד חד משמעי את הפתרון הלאומי. בספר שופטים הייתה בעיה דומה, וזאת הבעיה של יעל. גם שם עלתה השאלה הזאת, לא יודע, גם המלבין וגם הברבנן. לא יודע השאלה, יעל מכניסה את סיסרא, שמותש, סורה, אדומי, סורה, עדיין, תירה, וכישלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני, ומכניסה אותו בגלל הברית ביניהם, והוא בוטח בה ושמח עליה והולך לישון. והיא תוקעת לו יתד ברכה, מה זה? איזה מין התנהגות? למדנו את זה, אני אמרתי את המצוקה שלי, וזה מצוקה אמיתית. אפשר לתת שיעורים על העובדה, מה שיעל עשתה, איך היא עברה עבירה כזאת גדולה כדי להרוג את סיסרא, או כדי זה. אז כששואלים את השאלה הזאת, ציבור חילוני, אז ברור שהכוונה למה שאמרתי עכשיו. כששואלים דבר כזה ציבור דתי, אז ברור שהכוונה למה שהגמרא אומרת במסכת נזיר, שבע בעילות בעל אותו רשע. כלומר, אחד התבייש על העבירה הזאת, אחד התבייש על העבירה הזאת, ולדעת שקיימות פה שתי הבעיות, זה קצת יותר קשה. אבל בואו נדבר כרגע על השאלה הזאת. הברבנן, אנחנו תכף ניגע בו, אבל המלבים אומר, מה השאלה בזה? איך לא תריב את ריב המוות, ריב אלוהיה? אז נכון, כשעשתה את זה, אמרה סורה אדוני, סורה אליי עתירה, ועשתה ככה, ואני אומרת, מה זה מלחמת ישראל, וזה, אי אפשר פה עכשיו להתחיל לעשות כל מיני חשבונות, איך עושים ואיך לא עושים. להגיד לכם איך השתלטו בזמנו על מטוס סבנה, שם בפיקודו של אהוד ברק, הם שהיו מחבלים והגיעו ללוד, ואמרו להם שהם פשועים ואנשים חולים, אנחנו נשלח לכם רופאים וטכנאים, שלחו רופאים וטכנאים, והרופאים והטכנאים האלה היו במקרה אנשים כן, היו אנשים מסיירת מטכ"ל, ועם כל הבגדים של הרופאים, של הטכנאים, נכנסו פנימה ושחטו את המחבלים. מה שחטו? זה לא בדיוק יומי. גם זה ממש היה הקרב, וזה ודאי חלק מהעניין הזה. אבל גם אם זה לא דומה למלבים ברור לחלוטין, ואיך לא תריב לי ומה ואלוהי, פשוט לחלוטין. וזה הכיוון שאומר כאן הרלב"ג, אני לא יכול להגיד שהכיוון הזה לא נמצא בפסוקים. אני לא יכול להגיד, אפשר להתווכח, אבל בואו נראה את מה שדוד אומר. כן? קודם כל בהתחלה דוד מעמיד פנים. כלומר, שאלת העמדת הפנים אצל דוד זה לא חידוש. ועכשיו נראה תחילת פרק כ"ח, ויאמר אריש דוד ידו תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך, ויאמר דוד אל אחיש לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. תסבירו לי את הפסוקים האלה, את הפסוק הזה, מה פירוש לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך? הוא לא אומר לו כן המפקד, הוא אומר ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך, הוא לא אומר כן ודאי אני אעשה את מה שאתה מבקש, הוא אומר לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. כלומר כאן כבר יש רמז, בסדר, הוא אומר כאן מילים מטושטשות, הוא אומר כאן מילים לא ברור, לא לחלוטין ברורות, נגיד ככה שזה כבר רומז שאולי הוא רוצה לעשות משהו יתר על כן. בואו נראה את ההמשך. כן, פרק כ"ט פסוק ו', ויקרא אחי של דוד ויאמר אליו חי אדוני כי ישר אתה וטוב בעיני צדך וברכתי במחנה כי לא מצאתי בך רעה מיום בואך אלי עד היום הזה ובעיני הסרנים לא טוב אתה ואתה שוב ולך בשלום ולא תעשה רע בעיני סרני פלישתים. פסוק ה', סליחה, פסוק ח', ויאמר דוד אל אחיש כי מה עשיתי ומה מצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך. היה נחיש ואומר דוד ידעתי כי טוב אתה בעיניי כמלאך אלוהים, אך שרים פלישים אמרו לו יעלה עמנו במלחמה. נו רבותיי, פה תסכימו איתי שהרבה יותר סביר לומר שדוד אומר את זה בקריצה, נכון? אחרי שהחיש כבר משחרר אותו, מה הוא אומר? למה שאני לא לכם באויבי אדוני המלך? הרי דוד לא נחשד על אף אחד מאיתנו שרצה ללכת להילחם יחד עם פלישתים בצבא היהודים, הרי זה לא יעלה. ולכן אם דוד כאן מציע את עצמו בכל אופן להישאר, זה אומר אולי באמת לדוד הייתה איזושהי מזימה להצטרף אל שאול, מהנחה שהייתה לו באמת מזימה כזאת. איפה אנחנו יכולים למצוא תקדים כזה במלחמת ישראל פלישתים? אם אנחנו יכולים למצוא לזה תקדים, אף אחד לא זוכר. מה? בואו נסתכל במלחמה במכמס בפרק י"ג. המלחמה במכמס, אני מזכיר לכם, זה המלחמה שיונתן ונערו חדרו למחנה פלישתים ויצרו שם מהומה גדולה באמצע הלילה. זוכרים את זה? זה הסיפור הזה. אז בואו נראה מה כתוב שם. פרק י"ד כבר. וכן יונתן ונערו, פסוק י"ב. ואמרו, ענו אלינו מנדבי את חדפה, ויום יונתן ונוסק אליו עליה אחרי כתנם אחרי גד ישראל, ויהיה יונתן ילדיו על רגליו ונוסק אליו הקרה, ויפלו לפני יונתן ונוסק אליו למוטט הקרה. ותהי המכה הראשונה אשר היכה יונתן ונוסק אליו כעשרים איש, כבחצי מענה צוות צבא. ותהי חרדה במחנה, בשדה ובכל העם, המצב והמשחית חרדו גם המה, ותרגז הארץ ותהיל לחרדת אלוהים. היו עצובים לשאול בגבעת בנימין, והנה המון נמוג וילך והלום. ובואו נמשיך את הדבר הזה. פסוק כף. ויזעק שאול בכל העם אשר איתו ויבואו אדם מלחמה, והנה הייתה חרב איש ברעהו מהומה גדולה מאוד. עכשיו נקרא, פסוק כף א'. והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום אשר היו עמם במחנה סביב, וגם הם עליות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. ושם הייתה נקודה שממש הכריעה את הכף. היו פלישתים שאתמול שלשום היו יחד עם הפלישתים. וברגע שהתחילה המהומה, מה קרה? הם הפכו את חרבם והצטרפו אל שאול ואל יונתן ונלחמו בפלישתים עצמם, נכון? אתם יודעים? כלומר, יש דבר כזה. ברור שמבחינה מוסרית זה לא דומה. כיוון ששם, מדוע העברים היו עם הפלישתים? מה? הם היו עבדים שלהם. מדובר שם על יהודים שהיו עבדים של הפלישתים. ברגע שיכלו, כמובן, הרימו את ראשם והצטרפו אל שאול ויונתן. וגרמו שם למהומה הרבה יותר גדולה במחנה. עכשיו הפלישתים בכלל לא ידעו מה קורה ומי נגד מי, וזה קרם להם. למנוסה ובריחה לחלוטין. יכול להיות, כאמור, כמו שאומר הרלב"ג, שזה מה שדוד התכוון לעשות. גם כאן, כמו העברים שהיו מפלישתים במחנה, הוא אוהב את שלו, אבל ברגע האחרון הוא ירים את החרב והוא יצטרף איתו. מובן שמי שחולק על זה, וזה ניתן לנחש גם מבחינה היסטורית, בדבר הזה שמי יחלוק על זה, אברבנאל. אברבנאל היה שר חוץ ושר אוצר, שר חוץ בממשלת ספרד, שר אוצר בממשלת פורטוגל, או הפוך. גם כאן וגם כאן. והוא היה אדם עם כל הנימוסים, הג'נטלמנים של הסכמים בין מדינות, וכל הדברים האלה לא נראו לו. בואו נראה קצת, ספר לא נוח כל כך, אני מדבר. והדבר הזה זר אצלי מאוד, לפי שהיא בגידה רבה לדוד, להכות את הארץ ולהביא שריחו עמהם, והיה מרד גדול להכיש מלך הארץ, אשר עשה עמו חסד להכות אנשיו עמו, והיה דוד בזה אם כן משלם רעה תחת טובה, ואם היה עושה כן פעמים רבות, אם כן איך נאמר שלא היה וכו' וכו', ואיך לא היו חוקרים. וגם אחר כך הוא ממשיך ומדבר על הדבר הזה, אני לא אקרא אותו, הוא מאוד מאוד ארוך בדבר הזה. זה אומר, הנה התבהר מה שאמרתי והערכתי בזה להסיר מעל דוד בחיר השם בגידה כזאת. ואם כן נותרה השאלה השישית, רבותיי, נשים לב לאברבנאל.
אברבנאל, כדאי לדעת, עובד כראש חץ. אפשר להתווכח איתו. בפרשת דוד ובת שבע, אברבנאל עומד כראש חץ להגיד שדוד חטא באשת איש, נקודה, ואל תספרו לי סיפור. אברבנאל אומר דברים שאני לא הייתי מעיז לעלות על הדעת. הוא אומר שכל האמירה הזאת שבת שבע לא הייתה אשת איש בגלל הכל אצל רחל ודוד כותב גט כריתות לאשתו, זה הכל מבית מדרשו של רבי שהיה ממשפחתו של דוד ורצה ללמד עליו זכות וכולי. אברבנאל אומר דברים היום. כלומר בפרשת דוד ובת שבע אברבנאל לא מוכן, הוא אומר דוד חטא וחטא כאן חטא נורא בעיה. אבל בגידה כזאת שהוא יבגוד באחיש, חס וחלילה, פה אנחנו צריכים לבד עליו את כל מלוא הזכויות ולא להגיד עליו כזה דבר. כן, רבותיי, פה אפשר לשבת וללמוד ולתת שיעור במקום בספר שמואל לתת שיעור באברבנאל, אבל זה מאוד מאוד מעניין, הייתי אומר, התופעה הזאת. מי שלא מוכן ללמד על דוד זכות ואומר, כן, יכול להיות שהוא באמת חטא בבת שבע, אבל דבר כזה שהוא יבגוד באחיש בלחקן, לא ממש. אגב, אברבנאל, גם בסיפור של יעל, הולך שם בכיוונים, לדעתי, מטפס על קירות חלקים מאוד, כדי להסביר מדוע מה שיעל עשתה זה לא היה בגידה וכולי, מטפס שם על קירות בלתי אפשריים. ההסבר שאני נותן ביעל הוא לא כמו של המלבים ולא כמו של אברבנאל, כן, אבל לדעתי ההסבר שם הוא אחר, והעניות לדעתי שם בנושא הזה מאוד מאוד נחרצת. כאן אני רוצה לומר מחלוקת הדזות, כאן הייתי אומר, אני נוטה יותר לשיטת אברבנאל בדבר הזה. אברבנאל טוען שדוד ודאי לא יעלה על הדעת שדוד התכוון להילחם בשאול ובצבאו, אבל הוא התכוון למלא בנאמנות את התפקיד הדי שולי שניתן לו. אנחנו רואים בהמשך את אחיש, וכשהוא רב עם סרני פלישתים, הסרני פלישתים מנצחים את אחיש, למרות שאחיש הוא המלך. מה יכול להסביר את זה? שסרני פלישתים, למרות שהם רק סרנים, הם גוברים בדעתם על המלך. מה יכול להסביר את זה? בכל אופן הוא המלך.
הוא מלך גד.
מה? היה המלך של כולם. מה?
מלך חלש.
טוב, אז בואו נגיד, אז במקום לתת את התירוצים שאתם חושבים, אז תגידו, תנחשו את התירוץ שאני אגיד. כי בסופו של דבר אני אקבל רק את התירוץ שלי.
שהם מורדים בו.
מה?
שהם מורדים בו.
אולי זה כמו מלכי פולין.
טוב, טוב, טוב. זהו, עד כאן. כיוון שהשעה מאוחרת, אז אני אגיד את התירוץ שלדעתי מתבקש. מתוך הפסוקים, בואו נקרא את הפסוקים. אז שהכל יהיה... ויקבצו פלישתים, פרק כ"ט. ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה. בישראל חונים בעין אשר בישראל, אני אקרא את זה ותנסו לראות לאיזה מילה אני שם לב, בעיקר. ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה, וישראל חונים בעין אשר בישראל, וסרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. רבותיי, הכל כתוב כאן. ומי שלא רוצה, אז אני אצייר לו את מה שכתוב כאן. אם היה פה לא, מישהו רואה פה, זה משהו. מה, הנה. מחנה הולך לעמק ישראל. מחנה ראשון, מחנה שני, מחנה שלישי, מחנה רביעי. מי הולך בסוף? אחיש מלך. כלומר, מה כל מה שאנחנו יודעים? בואו נקרא פסוק ויעבור, אומר כאן לפניהם והשם בראשם. והמלך הולך במלחמה, אז הוא הולך, לא צריך ללכת ממש ראשון. בואו נגיד, נמצא באיזשהו אזור, בין הראשונים. כמובן, לא צריך שהמלך יהרג מהחץ הראשון. אבל המלך צריך להיות במקום שבו מקבלים החלטות. אם המלך הולך באחרונה ובסוף, ויש לו שם 600 שומרי ראש, אז תבינו איזה פרצוף יש לכזה מלך. אז שלא נתפלא שכשאנחנו מדברים על מלחמה, אז המילה של שונאי פלישתים שווה יותר מהמילים של לכיש. מלך שבמלחמה הולך בחוליה האחרונה, שיהיה לי בריא. בסופו של דבר, כשאתה תצטרך לקבל החלטות בזמן אמת, ההחלטות לא יהיו החלטות שלו, נקודה. ואם כן, דוד באמת מתכוון, אחי, שמל, אתה תמצא בשרוף, תמיד, נשארים, לא, יהיה, שמל אור, איפה תתנהל המלחמה? מה תתנהל שם? כלומר, הוא מקבל על עצמו איזה מין תפקיד עורפי ושולי של לשמור על המלך בסוף המחנה, אבל ודאי שהוא לא מקבל על עצמו איזשהו תפקיד, והוא לא היה מקבל על עצמו תפקיד, להילחם נגד צבא ישראל. ככה נראית התמונה שכאן, וכל הדבר הזה כמובן עדיין לא נגמר, וכיוון שהזמן נגמר, אז אני בכל אופן רוצה לקרוא פסוק אחד לפחות שישלים לנו את התמונה. פרק למד. אני בבוא דבי מה לשאול תקרא. כלומר, התשובה שיש לי לדבר הזה, התשובה הסופית, היא כמובן כולה משני דברים. א', בסופו של דבר, גם כשדוד תמרן את עצמו למצב בלתי אפשרי, אז כמה לא חלי ולא מרגיש, היי גברא דמרי סייעה. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא מסייע לדוד, אפילו במקום שלא מגיע לדוד. כן, הקדוש ברוך הוא מסדר לו את זה, שבסופו של דבר הפלישתים יזרקו אותו החוצה. והודו להשם, כי טוב, שזה מה שקרה, ודוד לא היה צריך להופיע במלחמה מול שאול. גם אם הוא באיזשהו תפקיד עורפי. אבל אני רוצה לקרוא, ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, והעמלקים פשטו אל נגב ואל צקלג, ויכו את צקלג ויסרפו אותה באש, וישבו את האנשים אשר באו מקטון והגדול, והמתו וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרפה באש, ונשיהם ונותיהם ונותיהם נשבו. כן? בהמשך ושתי נשי דוד נשבו אחינועם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הכרמל. אני לא צריך לדבר על זה. מוריי ורבותיי, אם עמלק מצליחים לעשות כזה דבר לדוד, בואו קודם כל, לפני כל מיני שיקולים אסטרטגיים וטקטיים שעליהם נדבר בעזרת השם בשבוע הבא, נדבר כאן על השיקולים המוסריים והדתיים. אם עמלק מצליחים לעשות כזה דבר לצבא דוד, אז על זה נאמר, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשה. יש צורך להצביע על החטא. החטא שמתחיל מכי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור הולך עבוד אלוהים אחרים, מהמשמעות של הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, ויהיה ביניך כעובד עבודה זרה, מדוד שצריך להציב את עצמו בפני גויים כאויב ישראל, מדוד שבסופו של דבר צריך להיות השומר ראש של המלך שהולך להילחם בישראל, גם אם המלך הזה הוא לא מי יודע מה ראש כבא הגדול. והנה כאן נפרע השטר, שהמלכים פושטים ולוקחים את כל אשר לדוד, ואמרו העם לסוקלו כי מרה נפש העם איש על נשיו. וכשתבדקו את פרשת עמלק בתורה, להמית אותי ואת בניי ואת מקניי וכל המריבה הפנימית הזאת שיש שם בתוך המחנה, שהיא בסופו של דבר גורמת לזה שעמלק מצליח להיכנס פנימה, אז שם ובנקודה הזאת, זה בדיוק המקום לעשות את החשבון איך דברים כאלה קורים. עד כאן.
אפשר להגיד
שזה ידע? לא, לא, לא.